שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה-מרקר, היום הוא יום שני, באולפן אני איתן אבריאל. דוח הרגולציה והתוכנית להקמת רשות רגולטורית חדשה ממשיכים להעסיק את כולם בסקטור העסקי, ומי שמרוצים במיוחד ממנו ואפילו לוקחים קצת קרדיט עליו הם האנשים בהתאחדות התעשיינים. דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, אומר שהגיע הזמן להתחיל לעבוד עם הגרזנים שעד כה רק דיברו עליהם ולהתחיל לקצץ בבירוקרטיה. אלא שבמקביל אלינו, הנשיא ג'ו ביידן בארצות הברית, שם יש אפילו פחות רגולציה מבישראל, רוצה גם הוא להוציא את הגרזנים, אבל הוא דווקא רוצה להפיל אותם על התאגידים הגדולים. אנחנו נדבר עם דוקטור רון תומר על מה שצריך לעשות עם הגרזנים הללו כאן בישראל. הרכבים החשמליים הולכים ונכנסים במהירות לחיינו, אבל המספרים המוחלטים של הרוכשים עדיין צנוע. זה קשור לכמה סיבות. המחירים הגבוהים של המכוניות החשמליות, החשש מאילוצי טעינה ומרשת הטעינה המוגבלת בישראל, וגם החשש מערך המכוניות בעוד כמה שנים בשוק המשומשות. למי שלא יודע, הסינים הם דווקא היצרנים הגדולים בעולם של מכוניות חשמליות, ולכן אנחנו מדברים עם רונן יבלון מקבוצת יוניון מוטורס, המוכרת בעיקר כיבואנית של טויוטה, שמונה לאחרונה לאחראי של יבוא המכוניות של היצרנית הסינית ג'ילי, כאן בישראל, ויחל לשווק בקרוב את המכוניות החשמליות של היצרן הסיני המוביל הזה. לבסוף, כמו בכל טלנובלה מוצלחת באמת, הדרמה הרי לעולם לא נפסקת. טלנובלה כזו מתרחשת כבר כמה שנים בהנהלת חברת הביטוח מגדל, שמנהלת את כספי הפנסיה של למעלה ממיליון משקי בית בישראל, והשבוע נרשם בה פרק נוסף. עוד מנכ״ל הודיע על עזיבתו, המנכ״ל השישי בתשע שנים. אנחנו נדבר לכן עם אסה ססון, כתב שוק ההון ומומחה שלנו לענייני ענף הביטוח, שיספר מי יכול להתמודד על התפקיד שהתפנה, ומה אדם כזה צריך לעשות כדי להסתדר עם בעל השליטה במגדל, איש העסקים, שלמה אליהו. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור רון תומר.
שלום איתן.
נשיא התאחדות התעשיינים וגם יושב ראש נשיאות העסקים והמעסיקים. אנחנו רוצים לדבר איתך קודם כל על איזה חלק אתה לוקח, איזה חלק התעשיינים לוקחים במה שמכונה לעתים עסקת חבילה, שולחן עגול, יחד עם הממשלה, ההסתדרות, ועדי העובדים ושאר בעלי האינטרסים במשק. פגשתם כנראה יותר מפעם אחת כבר את שר האוצר ואת כל השחקנים, פורמטים שהכרנו בעבר. מה קורה כרגע בתהליך הזה? האם הוא באמת מתקיים, או שבסופו של דבר תקבלו את חוק ההסדרים בתור חבילה מוכנה מהאוצר ומהממשלה?
התהליך איתן מתקדם, רק כמובן שהוא עוד בראשיתו. אנשים מצפים שעסקת חבילה שלמה תוגש בעוד שבוע או משהו כזה, זה לא יקרה. יש הרבה דברים בדרך. אנחנו יושבים לא מעט, גם עם שר האוצר, גם הצוותים, כולל צוותים שלנו, ובעצם בנינו את המסגרת למה נראה לנו כתוכנית הכלכלית למשק לשנה וחצי הקרובות, שתביא את המשק ממצב של התגוננות קורונה ודעיכה למצב חזרה של צמיחה. עם ועדי עובדים על ההסתדרות אנחנו גם יושבים, אבל אני מודה ששם יש פערים יותר גדולים, כי זו לא תהיה עסקת חבילה רגילה. שנה וחצי המגזר הפרטי נתן לא מעט בקורונה, ואני חושב שעכשיו צריך לראות איך מצמיחים אותו ולא איך מפריעים לו או מגדילים עליו עוד יותר תעלויות לצמוח. עם זאת עדיין יש שיחה עם ועדי עובדים, ואני בטוח שנמצא את דרך המלך גם פה.
אוקיי, אבל אתה יודע, למילים יפות, מה תכלס הולך להיות בשטח? זאת אומרת, מה אתם רוצים? זה לגיטימי שתביע את העמדה של בעלי המפעלים והעסקים, אבל גם לאן אתה חושב שזה יכול להתכנס?
אין בעיה. אז אני אגיד ככה, התוכנית שלנו בקצרה מורכבת משישה עמודי יסוד, שקראנו להם במילים פשוטות מאוד. התוכנית צריכה להיות פשוטה, זולה, חזקה, חדשנית, מקצועית וירוקה. וברשותך, אני ממש ב-30 שניות על כל אחד מהנושאים האלה. פשוט אנחנו מדברים בעיקר על הפחתת הנטל הרגולטורי, שיהיה פשוט לעבוד פה, לתעשייה ולכלל העסקים, שיהיה פשוט לפעול ופשוט לצמוח. זה אומר שאנחנו כמובן צריכים להוריד, הפעם באמת, לא כמו נאום הגרזינים של נתניהו, שהכריז אך לא ביצע, להוריד באמת הרבה מהרגולציות המעיקות, הקשות במדינת ישראל, לתעדף רגולציות יקרות, להתחיל איתם קודם ולפורר אותם, לעשות ראייה אמיתית שכל רגולציה חדשה שנכנסת, יהיה ברור מאליו מה העלות שלה ומה החלופיות שלה בהקשר הזה.
אז זה פה ממש אתה כבר בעצם מדבר, יוצא ככה, שאתה כבר מדבר עם תוכנית לכל מה שקשור לרגולציה שהוצגה בשבוע שעבר בישראל, שמבוססת על הקמת רשות על לרגולציה, מישהו שיבדוק את הרגולציה בכל משרד ובכל רשות, ואולי יביא לשינויים, ואתה אפילו משתמש במילה גרזנים. אני פשוט רוצה לאתגר אותך, כי בסוף השבוע שעבר, הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן, גם הוא הגיש תוכנית לרגולציה, וגם הוא הוציא גרזן, אבל בדיוק הפוך. הוא רוצה להפיל את הגרזן על החברות הגדולות, על המונופולים, על פלטפורמת האינטרנט הגדולות, וממש לפרק אותן. אז אתה יודע, מה עושים עם הגרזן? שוברים את החברות המונופוליות הגדולות, או ששוברים רגולציה ונותנים לחברות הללו להיות עוד יותר חזקות ועוד יותר חופשיות בהתנהלות שלהן?
בוא לא נערבב בין שני הדברים. קודם כל צריך לזכור, החברות הגדולות במשק הישראלי ובמשק העולמי סובלות מהרגולציה, אבל יודעות להתמודד איתה. דווקא העסקים הקטנים והבינוניים במדינת ישראל ובתחום התעשיינים, יש לנו מעל 1,000 עסקים קטנים בינוניים, הם הנפגעים הראשיים של רגולציה. וכדי לקדם תחרות אמיתית, תחרות מבית, שתיתן פה תעסוקה, תיתן פה הכנסות למדינה וצמיחה, אנחנו רוצים להצמיח את אותם עסקים קטנים בינוניים שיתמודדו עם הגדולים. זאת דרך הטבע הנכונה ביותר. עכשיו, בשביל שהם יוכלו לעשות את זה, כן חייבים להוריד את הרגולציה. להציג הורדת רגולציה כעזרה למונופולים ושימור הפערים, זה לטעמי תפיסה לא נכונה. הרגולציה היא הדבר שמעכב אולי יותר מכל את העסקים הקטנים בינוניים, ולכן בתוכנית שלנו אנחנו גם מדברים על מדרג רגולציה. מעבר צמצום הרגולציה הכללית, צריך לעשות מדרג ולהקל עוד יותר על עסקים קטנים ובינוניים. כדי שבדיוק נעשה את הדבר ההפכי, נייצר פה תחרות אמיתית על ידי עוד ועוד עסקים ישראלים, על ידי עוד ועוד תעשייה ישראלית שתצמח, תתחרה, יעשה טוב לכולנו.
אני חייב להגיד שאני פה שנייה מבולבל. אתה יודע, עסקים זה עולם של אינטרסים. חברות מנסות לצמצם תחרות ככל שניתן במסגרת החוק ברוב המקרים, כך אנחנו מקווים. איך אתה יכול באותה נשימה לייצג עסקים קטנים ובינוניים ולייצג את העסקים הגדולים? הרי אחד מאתגר את השני.
איך אני יכול לייצג הייטק ולאוטק שלכאורה גם ביניהם יש לפעמים פער? אנחנו יודעים בדיוק למצוא את המחבר, זה לא מדויק בכלל, ואני חושב שהעסקים גדולים הם מצד אחד מסמנים את הדרך לקטנים בינוניים, ואנחנו יוצרים פה תוכניות שחלקים גדולים מהם, גם מהסיוע הממשלתי שאנחנו מבקשים לתעשייה, מוגבלים למחזורים מסוימים, ולכן הם דווקא מופנים יותר לעסקים קטנים ובינוניים, ולכן אני חושב שאפשר לייצר גם וגם. דרך אגב, אני בכלל לא חושב שהנושא של רגולציה פוגעת בתחרות הוא נכון, ההפך, רגולציה, הורדת רגולציה רק תגדיל פה תחרות, הורדת רגולציה, כמו שאמרתי, תפריח פה עוד עסקים, ואני באמת חושב שאם אנחנו רוצים להיות כלכלה חזקה ותעסוקה, הרי תעסוקה הולך להיות איתן המשבר הכי גדול לדעתי של לפחות 5 שנים הקרובות, אם אנחנו רוצים לעודד פה תעסוקה אמיתית ולא להיות משק של הבדלה ושל צמיחות, אנחנו צריכים לעודד פה פעילות עסקית, לעודד פה ייצור, ולהגדיל עסקים קטנים ובינוניים. עם כל עסק של 100 איש שיעסיק בתוך 3 שנים, 200-300, תאמין לי, אנחנו נהיה במקום אחר.
אני אמשיך לאתגר אותך עם אותו ג'ו ביידן, כשהוא נשאל, וגם להם יש, אתה יודע, כל המדינות נפגעו בצורה במידה מסוימת דומה, גם בארצות הברית פתאום יש איזושהי סיטואציה של מצד אחד אבטלה בקרב קהלים מסוימים, ומצד שני מחסור בעובדים בנישות ובתעשיות אחרות, קצת כמו אצלנו, וביידן בא ואומר, חבר'ה, אם אתם רוצים שיהיה לכם יותר עובדים, ויש לכם קושי בלגייס עובדים, תעשו משהו פשוט, שלמו להם קצת יותר. עכשיו, אתה, כיושב ראש התאחדות המעסיקים בין השאר, איך אתה עונה לו?
אז אני אגיד לך, קודם כל אנחנו בהחלט בעד עלייה על מצב שבאמת תהיה רווחה לכל בן אדם וכל עובד במדינת ישראל. אבל אנחנו לא נמצאים פה בביצה ותרנגולת, אתה משלם יותר כשאתה מקבל יותר. ישראל לצערי, מסיבות שחלקן תלויות בשוק העבודה, חלקן תלויות בדברים אחרים, נמצאת בפריון נמוך מאוד. וכשהפריון שלך נמוך, קשה לך לשלם. ואני חושב שהפתרון הוא כדי להעלות שכר, הוא בהחלט להגדיל פריון, ואז השכר יעלה גם ככה. אנחנו רואים את זה דרך אגב בתעשייה יום-יום. תעשייה ישראלית, השכר החציוני בה גבוה משמעותית מהחציוני במשק, הממוצע בה גבוה מהממוצע במשק, כמעט בכל ענפי התעשייה, והסיבה לכך הוא שעדיין תעשייה יוצרת יותר פריון מהרבה ענפים אחרים. אבל זה שיוצרת יותר פריון, זה לא אומר שיוצרת מספיק פריון. ואתה יודע שבכל המדדים אנחנו מפגרים בפריון מול ארצות הברית, אירופה, מדדי ה-OECD, והמטרה לדעתי כחלק מאותה תוכנית של 6 עמודים שאמרתי, 6 pillars, מתכוון עמוד, כעמוד תומך בתוכנית הכלכלית, היא באמת להגדיל את הפריון בישראל, ושגדל הפריון איתן, אני פתוח לגמרי שאנחנו גם נשלם יותר, גם נרוויח יותר.
כן, אבל
יותר.
אתה יודע, זה... אנחנו יודעים לספור רווחים של חברות, ואנחנו רואים אותם בשנה האחרונה, גם בעקבות הקורונה, על אף הקורונה, תרצה לקרוא לזה איך שאתה רוצה, עולים במהירות, נוסקים במהירות, זה גם בא לידי ביטוי בדוחות של חברות שבבורסה, זה בא לידי ביטוי במחירים של, של מניות החברות בבורסה, איפה שאפשר לצפות ולמדוד אותם. ולעומת זאת, הדבר השני שאתה רוצה במשוואה, הנושא של הפריון הוא מאוד מאוד קשה למדידה, גם במונחים תיאורטיים אפילו, ובטח במונחים פרקטיים. איזה מנגנון בו באמת יבטיח שה... הנוסחה הזאת שאתה מציע קורית. כרגע אנחנו רואים את הצד של הרווחים עולה יפה, חברות מרוויחות יותר, אנחנו לא רואים עלייה מקבילה בשכר, לפחות לא באותו קצב.
קודם כל, בוא תסתכל לתמונה המלאה, והתמונה המלאה אומרת שכן, יש חברות שניקו יפה מאוד בקורונה, חלקם מהסקטור התעשייתי, חלקם מסקטור של מסחר ושירותים, אבל אתם, אחד הדברים שמאפיינים את תקופת הקורונה, זה פתיחת פער מאוד גדול בין חברות שונות, ולמעשה יש להם שונות מאוד גדולה, ולכן תופסות זאת לך את הכותרות, העיניים, הכותם כותרות על אלה שהרוויחו הרבה, אבל במקביל להם יש לא מעט שהרוויחו הרבה פחות, וחלקם אפילו שנפגעו גם במחירות וגם ברווחים. הפער הזה הלך וגדל, ואני רואה את זה בכל המספרים. אז זה קודם כל לגבי מרוויחות. מרוויחות יש סיגמנט, עדיין המטרה לקחת ולהקל גם על האחרות שנפגעו להרוויח, כי אם הם ירוויחו, הם גם ישלמו יותר, הם גם יתנו, ישלמו יותר מס הכנסה וכו'. לגבי פריון, אני לא מסכים איתך לגמרי. הפריון הוא אחד הפרמטרים המדידים ביותר. פריון בסופו של יום הוא מדד שיכול להימדד בקלות על ידי תפוקה מול עלות העובד, ואני יכול להגיד לך גם מהשטח, אני יצרן של תרופות למשל, ושדרגתי את המפעל שלי, הכנסתי מכונות אריזה חדשות אוטומטיות, אז נכון שעובדים על קו האריזה פחות עובדים, אבל כל עובד מקבל הרבה יותר מאשר קיבלו בעבר, מכיוון שהוא מפעיל מכונה הרבה יותר משוכללת, יש לו יותר כישורים וכך הלאה, וזה המטרה שלנו, להגדיל את היצע העבודה המשוכלל, בעל הכישורים, בעל ההכשרות, זה באמת מה שיביא לעליית שכר. להביא עליית שכר רק כי יחליטו מחר באיזו עסקת חבילה שצריך לשלם יותר על אותו פריון נמוך, לא רק שהוא לא יביא בסוף תועלת, אלא יפגע בהרבה חברות, יצמצם את שוק העבודה, והרבה אנשים, אולי קצת אנשים ירוויחו יותר, אבל הרבה אנשים ימצאו את עצמם בפני בעיית העסוקתית, ולכן צריך לבנות את זה נכון. גם בארצות הברית, דרך אגב, ביידן מצד אחד מדבר על תחרותיות, אבל ארצות הברית הוא אחד המשקים המוגנים ביותר בעולם. אם אתה מסתכל על מכסה מגן שיש על יבוא מסין או מטורקיה, למשל, הלוואי עלינו, במרכאות, שיהיה את אותה מכסה מגן, מכיוון שהדברים האלה יכולים להגן על תעשייה מקומית, שם מגינים על התעשייה בהרבה דברים. אז כן, פייסבוק וגוגל הדליקו את ביידן, אז פטרו, אז הוא הולך לפתור את זה, וגם מחירי התרופות שמוגנות פטנט מדיגות אותו, אז הוא מייבא מקנדה. אבל ברוב התחומים, הממשל האמריקאי יודע להגן על שוק העבודה שלו ועל התעשייה שלו, ואנחנו לא יודעים לעשות את זה, כי תזכור עוד דבר, אנחנו לא מתחרים שווים בין שווים, אנחנו בצדק משלמים פה שכר מינימום הוגן, שהוא מעל $1,500, מתחרים ביבוא מסין וטורקיה שמשלמים שם אולי חמישית, אולי פחות. אנחנו שומרים על איכות הסביבה בארץ הרבה יותר מאשר בטורקיה ובסין, אבל התחרות היא על השקל, וזה עולה עוד כסף. אנחנו שומרים על תנאים סוציאליים, אנחנו עושים עוד הרבה דברים, וכל הדברים האלה יש להם אפקט במחיר, אז התחרות, כדי שהיא תהיה שווה, היא גם צריכה להיות הוגנת.
העמדה שלך ברורה, בוא, בתור שאלה אחרונה לסיום, נניח שבעוד 3 חודשים אתה נקרא לבוא לפגישה ראשונה עם הצר החדש של הרגולציה, הרגולטור של הרגולטורים, והוא שואל אותך והוא אומר לך, רון, תן לי את 3 הדברים, 3 השינויים ברגולציה, הפחתות הרגולציה, אם תקרא לזה, שאתה רוצה לייצר. אתה מקבל 3 ולא יותר, מה אתה עושה, מה אתה אומר לו?
אז אני אגיד קודם כל דבר אחד. קודם כל, עוד לפני דיבור הרגולציה, צריך לבוא וליצור פה מפרטים אחידים. הבעיה בתעשייה שאתה עובד עם רגולטורים שונים, עם מפרטים שונים, אפילו באותו תחום, הגנת סביבה, כיבוי אש ואחרים, אתה מוצא אזורים שונים עם רגולציות שונות, שבחלקם מחמירות יותר מאשר בחול.
רשמנו, איחוד מפרטים. נשמע משעמם, אבל כנראה משמעותי. הלאה.
אין ברירה, הקלה דרמטית ברישוי עסקים. רישוי עסקים הם הופך להיות מכשול, וכל 5 שנים כל עסק מתחיל מחדש, ויה דלרוזה שלמה, שהיא מאוד דרמטית ובעייתית בהקשר הזה. ואני חושב שבאמת הדבר האחרון שהייתי מבקש ממנו, למרות שיש לי יותר מ3 בקשות, זה לעשות איזשהו מדרג, לתת הקלות נוספות לעסקים קטנים בינוניים, בדיוק כדי שהם יוכלו לצמוח, בדיוק כדי שהם יוכלו לגדול, בדיוק שהם ייצרו תחרות מבית.
הקלות במה? במס?
ברגולציה. חלק מהרגולציה, למשל, יש מקומות מסוימים שברגולציה מסוימת אפשר להקל על עסקים קטנים ובינוניים בדברים מסוימים. לא דין גודל עסק קטן בינוני כדין עסק גדול. עכשיו, יש דברים שאתה יודע, חומרים מסוכנים, אתה לא תיתן להם הנחות. אבל בהרבה דברים אחרים, כן, אפשר כן לבוא ולתת הנחות. מי אם זה עסק של תחום השירותים, כמו מסעדות וכולי, ובין אם זה עסק תעשייתי, שהדרישה מעסק קטן בינוני צריכה להיות מקלה יותר, כדי שבדיוק הוא יוכל לשאת בעול הזה, ולהשקיע את האנרגיה שלו בצריכה וגדילה, ולא בהתמודדות עם הרגולטור. מעבר לזה, אני הייתי מאוד מצפה שכמעט נצמצם את הרגולציה ככלל, תוך 3 שנים ב-25%. זאת אומרת, נגיע בעוד 3 שנים ל-75% מהרגולציה שקיימת היום. אם עשינו את זה, יש סיכוי שבסוף איתן גם נהיה תחרותיים, ונוכל להתחרות אמיתי עם הרבה מהמדינות בעולם.
דוקטור רון תומר, תודה רבה לך.
תודה, איתן.
שלום לרונן יבלון.
שלום, שלום.
מנכ"ל ג'ילי ישראל מקבוצת יוניון מוטורס. למי שלא יודע, ג'ילי היא יצרן מכוניות, חלקן חשמליות סינית, אחת המובילות שביניהן בסין, וסין היא גורם בולט, אם לא היצרן הכי גדול של מכוניות חשמליות בכלל, תכף תספר לנו. אז קודם כל, באמת, במילים שלך, יוניון מוטורס מוכרת בעיקר כיבואנית של טויוטה בישראל, אתם מתרחבים, מתחילים להביא מותג חדש, לך על זה, ספר לנו.
באמת, יוניון מוטורס היא היום היבואנית של טויוטה ולקסוס, ומותגים נוספים בעולמות הרכב, והחל מהשנה אנחנו גם היבואנים של ג'ילי בישראל, שזה באמת מאוד מרגש. כי ג'ילי הוא תאגיד רכב בינלאומי ענק מהמובילים בעולם, ואנחנו בישראל נבחרנו להיות בעצם המדינה הראשונה שג'ילי משיקה את הרכבים שלה באירופה.
אם מסתכלים על דוח המסירות של המחצית הראשונה של השנה שהסתיימה לפני כ10 ימים, כמה מכוניות חשמליות נכנסו השנה לישראל, או בחצי שנה הראשונה של 2021?
4,700 מכוניות חשמליות מלאות בישראל.
מתוך כ-184, תקן אותי אם אני טועה, 1,000 מכוניות, שזה מספר עצום, זה C, אבל זה עדיין מספר די קטן. אם אני מעגל את זה ל-5,000 מתוך כמעט 200,000, אנחנו מדברים עדיין על אחוזים בודדים.
נכון, תראה, אנחנו עדיין בתחילת הדרך, אבל אני אגיד לך כמה דברים. אחד, זה חצי שנה כאשר ארבעה חודשים הראשונים של השנה עלו על הכביש סדר גודל של 1,000, ורק בחודשיים האחרונים עלו עוד 3,700 רכבים על הכביש. אז הקצב הוא בעלייה מטאורית. אם נמשיך באותו קצב עד סוף השנה, אנחנו יכולים לעבור את החמש ספרות של 10,000 רכבים חשמליים שיעלו על הכביש בארץ, וזה כבר מתחיל להיראות כמו שוק. אמיתי, וזה פריצת הדרך היא קורית עכשיו, אנחנו ממש בעיצומה, אנחנו ממש מרגישים את זה.
אז תאמר, קודם כל בשביל הגילוי הנאות, נראה לי שאנחנו צריכים לפרט גם כמה מתוך המכוניות האלה הן מכוניות של טסלה, שנכנסה כמעט בסערה לישראל, פתאום רואים לא מעט מכוניות טסלה ברחובות, בחניות של הבתים. אז אם דיברנו על 3,700 מכוניות, סליחה, 4,700 מכוניות חשמליות טהורות, רק חשמל, במחצית הראשונה של השנה, כמה טסלה היו מתוך המספר הזה?
כ-3,000.
3,000. אז האם זה שוק שבעצם 3,000 מתוך 4,700, אתה יודע, זה כמעט שני שליש. אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, זה שוק שהולך להיות בשליטה כמעט מלאה של טסלה, איזה מקום יש בו למכוניות אחרות?
אני חושב שטסלה זה רק הקטליזטור של השוק הזה. טסלה היא היום המותג החשמלי המוביל בעולם. זה באמת תופעה שלא ראינו אותה קודם, פשוט קונים את הרכב בלי לחשוב פעמיים, עוד לפני שהוא בכלל ראו אותו. אבל אני חושב שלאורך זמן, א', ייכנסו עוד ועוד דגמים לשוק, בדיוק כמו שג'ילי תיכנס לשוק, ויתחיל לשחק פה גם משחק שהוא לא רק קשור לשם המותג. זה להפך, זה לאט לאט ייכנסו עוד ועוד דגמים, ובעוד כמה שנים זה שכבר היצרניות הגדולות של הרכב יהיו בפנים, ויהיו פה עוד הרבה יצרנים סינים שיכנסו פה לארץ, אז טסלה, אני חושב שהיא תתפוס את הנתח שוק הטבעי שלה, וזה יתאזן.
באמת, ליצרנים רבים, היצרנים הוותיקים, פז'ו, פיאט, בשבוע שעבר הודיע לפיאט 500 חשמלית, יש לבמ"ו, לגרמניות וכן הלאה, בעצם צפוי שכולם במוקדם או במאוחר יציעו מכוניות חשמליות טהורות. אני מנסה לזהות איתך את הסיבה למחירים הדי יקרים היום של המכוניות הללו. האם זה בגלל שזה המחיר שהיבואן משלם בחול, או שיש גם שיקול של היבואנים הוותיקים, לצורך העניין, אם ניקח גם אתכם כטויוטה, שלשמר את המחירות של מכוניות הבנזין והמכוניות ההיברידיות השונות, ולא לפגוע בהם, כי לכאורה, אם בא עכשיו יבואן, מנצל את מלוא הנחת המס שהוא מקבל על מכונית חשמלית, הוא יכול למכור את הרכב די בזול, ועדיין המכוניות האלה יקרות, יקרות משמעותית ממכוניות בנזין רגילות.
הסיבות ללמה הרכבים האלה עדיין יקרים הם שתיים. אחד זה מחיר הסוללה. הוא עדיין מאוד מאוד יקר, על אף שזה לאורך השנים אנחנו רואים את המגמת ירידה בעלות הסוללה, היא עדיין מרכיב מאוד משמעותי מעלות הרכב, וזה מתומחר ככה ליבואן. אז אתה מראש, הרכב עצמו הוא מאוד יקר, וזה כמעט עולה על כל הטבת המס שיש פה בארץ לרכב חשמלי. ודבר שני, אם אנחנו מסתכלים על המותגים האירופאים, אז מה שאנחנו רואים היום זה שיש מחסור ברכבים. הקפסיטי של המפעלים הוא עדיין לא מספיק גדול, והיצרניות מעדיפות להחדיר את הרכבים קודם כל למדינות אחרות באירופה, בשביל לעמוד בתקנות החריפות של היורו. כי באירופה יש את מה שנקרא קפה, Clean Air for Europe, שכל יצרן צריך לעמוד באיזשהו יעד פליטות מזהמים. אחרת הם חוטפים כנסות מטורפים. אז דבר ראשון באינטרס של היצרן זה לעמוד ביעדים שלו באירופה. ומאחר שישראל אינה נכללת בתוך המדינות של האיחוד האירופי, אנחנו בעצם מקבלים אספקות יחסית נמוכות. אז מגיעים לפה הרבה, אמנם הרבה דגמים, פז'ו, יונדאי ואחרים של חשמלים עליה, אבל הכמויות הן עדיין קטנות.
יש כמה וכמה מודלים שאתה יכול ממש לקנות את אותו מודל לחלוטין, 100% חשמלי, 100% בנזין, ועוד חלופות של היברידי באמצע, היברידי רגיל, היברידי נטען וכן הלאה. על פניו, תקן אותי שוב, אם משהו פה לא מדויק, ליבואן יש יותר רווח מהרכב הבנזין. יש גם הרבה חלפים בדרך יותר מאשר במכוניות חשמליות, אתה יודע, פלאגים, פלטינות, כמו שהיינו אומרים פעם, שאין במכונית החשמלית. השיעורי הרווח פר מחירת מכונית בבנזין הם לא יותר גבוהים משיעורי הרווח במכונית החשמלית?
אתה באמת צודק, רכב חשמלי נכנס הרבה פחות למוסך לטיפולים, הטיפולים הם מאוד מאוד פשוטים. עדיין אתה לא יכול לברוח מזה. אתה יודע, זה אם יבואן יעצור את מכירת הרכב החשמלי, זה לא שאנשים ימשיכו פשוט לקנות את הרכבים הקונבנציונליים, כי העולם הולך לשם. ואני לא חושב שאף יבואן חושב פה רק לטווח הקצר ואיפה הוא מרוויח פה מחר בבוקר, אלא כולם רוצים פה להישאר חזקים לאורך זמן ויפוס את המקום שלהם בשוק הזה.
חרדת הטווח היא משהו שמלווה כל רוכש של מכונית כזו. הוא צריך לתכנן, אם הוא יוצא מחוץ לעיר, איפה הוא יטעין את הרכב, מה הוא יעשה בזמן הטעינה, וכמה שאתה נוסע יותר רחוק, השאלה הזאת היא הופכת ליותר אקוטית. לך בהיסטוריה, במסגרת תפקיד אחר שעשית ב-Union Motors, טיפלת במיזם של החברה לפריסת תחנות טעינה חשמליות כאלה ברחבי הארץ. האם יש מספיק עמדות כאלה בשביל קצב המחירות? בוא נגיד שקצב המחירות יוכפל בחצי שנה השנייה של 2021. גם אם יהיו פה ושם עמדות, אנחנו נגיע לעמדה, אנחנו בתור בעלי מכוניות חשמליות, ונגלה שיש שם שתי עמדות ו-14 מכוניות שמחכות לתור שלהן?
אני אתחיל בזה שאתה לגמרי צודק. זה אחד החסמים המרכזיים שאנחנו רואים במעבר לרכב חשמלי, שאלה ראשונה שבן אדם שואל כשהוא קונה רכב חשמלי זה איך אני אגיע לאלת, למרות שהוא נוסע פעם בחמש שנים אולי עם רכב לאלת, אבל זה מה שמטריד אותו. אז א', אני רואה את הרכבים החשמליים שמגיעים, אני רואה את הרכב שאנחנו נביא לארץ, שהוא כבר מגיע לטווח של 460 קילומטר, אז אני חושב שזה פה מבטל את החשש מהטווח לחלוטין, כי אני לא רואה כמעט סנריו שלא תצליח למצוא טעינה בטווח כזה של קילומטראז'. זה משהו שאנשים עושים אותו לעתים נדירות מאוד ברצף, בטח במדינה קטנה כמו בישראל. אבל כן, יש עוד הרבה מאוד דגמים שהיום הם נעים בטווחים של בין 200 ל-300 קילומטר, והם באמת צריכים את השקט הזה של רשת טעינה ארצית. אני יכול להגיד לך שאנחנו בתוך הקבוצה עם חברת EVH, כבר בפריסה של בערך 500 עמדות טעינה בכל הארץ, ומתוכם כמעט 30 מהירות, ויש בכל השוק כבר יש סדר גודל של 1,000 עמדות טעינה ובערך 80 מהירות.
אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה אחרונה לסיום. אני ביצעתי ביקור וגם כתבתי על הרכב האוטונומי של מובילאי, ובסדנה שמה אני ראיתי גם מכוניות ממותגים נוספים של היצרן שאתם מתחילים לייבא, של ג'ילי, אמנם תחת שמות אחרים. זה אומר שבשנה הבאה אנחנו נראה מוניות של ג'ילי אוטונומיות עם ציוד של מובילאי בתל אביב?
לא. רכבים אוטונומיים באופן כללי, אני חושב שעוד ייקח הרבה זמן עד שנראה אותם נעים על הכבישים באופן כללי.
רונן יבלון, תודה רבה.
תודה רבה לך, איתן.
שלום לאסה ססון.
שלום, איתן.
כתב הבורסה ומומחנו לענייני תחום הביטוח. תגיד לי, אתה אוהב טלנובלות?
בטח. אחרת לא הייתי נשאר בביטוח.
אחרת לא היית נשאר בביטוח, כן? אין מישהו שלא אוהב טלנובלות, גם אם מי שיגיד לך שזה לא נכון והוא מעדיף כדורגל. ויש לנו טלנובלה שמתנהלת כבר תקופה די ארוכה, שעליה אתה גם מדווח באופן עקבי כאן אצלנו, בחברת הביטוח מגדל. והנה יש לנו פרק חדש. ספר מה חדש בפרק האחרון של טלנובלה, איך מנהלים את מגדל.
אתמול באמת המנכ״ל, רן עוז, הודיע שהוא מסיים את תפקידו ועובר למעשה לנהל את חברת ישראכרט. יש לציין שזה די הפתיע את כולם, המעבר הזה מחברה לחברה. סך הכל מגדל היא חברה הרבה יותר גדולה מישראכרט מבחינת שווי שוק. מגדל היא כמעט 5 מיליארד שקל, ישראכרט היא 2.5 מיליארד שקל.
מגדל מנהלת את הפנסיה של למעלה ממיליון איש, צריך להגיד את זה. לגמרי. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה קצת באווירה מבודחת וכלילה, אבל צריך להבין שזה עניין רציני.
לגמרי, מעל ל-310 מיליארד שקל מנוהלים במגדל, מנהל הנכסים הכי גדול במדינת ישראל. כמו שאמרת, מעל למיליון איש, להערכתי בעוד פחות מעשור, מגדל תנפיק פנסיות, כלומר, צ'ק חודשי יותר מכל מעסיק במדינת ישראל, לאזרחי ישראל, כלומר, יותר ממשרד הביטחון, יותר מצהל, יותר מכולם, מתנפיק צ'ק חודשי, שיש לזה משמעויות אדירות מבחינת המשק, תחשוב שוועד עובדי מגדל.
ובחברה הזאת, כמו שאתה מתאר את המשקל הזו, הוא התחלפו כבר 6 מנכ"לים ב-8 שנים, אני טועה?
9 שנים, אבל
9
כן.
שנים.
לגמרי. 6 מנכ"לים ו5 יורים.
למה יש שם תחלופה כל כך מטורפת, ואף מנכ"ל לא מצליח להחזיק יותר מכמה חודשים עד שנה וקצת?
אז באמת רן...
בראש החברה הזו.
רן החזיק שנתיים, וזה באמת בין המנכ"לים היותר ותיקים בחברה. כן. טוב, באמת, אנחנו כבר, כל מי שעוקב, זו עוד פעם ראשונה שאנחנו עוקבים אחרי הטלנובלה הזאת של מגדל, מדובר בבעל השליטה במגדל שהוא שלמה אליהו, שהוא בעל שליטה מאוד 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 פעיל בחברה, עם תפיסת עולם מאוד ברורה, וכל מי שלא מתיישר לפי תפיסת עולמו, בין אם היא נכונה מבחינה עסקית ובין אם לאו, הוא מוודא שהוא יסיים את תפקידו כמה שיותר מהר. רן באמת, איך אומרים, לא היה מועמד לפיתורים, סך הכל בתחילת השנה היה לו אימות מאוד קשה עם מי שמונה כיור מוטי רוזן, ובסוף הדירקטוריון צידד ברן ולא ברוזן, ולמרות זאת רן הבין שעם כל איך מקור שבמגדל אמר לנו, מה שרואים מבחוץ זה לא מה שקורה בתוך החברה, והיא לא נמצאת על מי מנוחות, בהחלט הוא הבין שכדאי לו לסיים את תפקידו, לפני שמישהו יודע לו שהוא מסיים את תפקידו.
מישהו, אתה מתכוון בדרך כזאת או אחרת, שלמה אליהו ואנשים שמסביבו, אבל אם נפשט את כל הסיפור הזה, בעצם מזה שנים ארוכות, שלמה אליהו מתייחס לחברת מגדל בתור עסק פרטי שלו, הוא מרגיש שהוא יכול לכוון את הגורל שלה ולהכתיב את הדמויות שלה. עסק שלי, אני בעל הבית, אני אעשה שם מה שהוא רוצה. איך זה יכול להיות שהרגולטורים מקבלים יחס כזה לחברה שאיננה חברה פרטית? זאת אומרת, זו החברה הכי ציבורית שיכולה להיות בכל פרמטר שייתכן, ובעיקר בפרמטר שהיא מנהלת כספים של מיליוני פנסיות, של מיליוני אזרחים.
לדעבון ליבם של הרגולטורים, ובמקרה הזה זה רשות שוק ההון, שלמה אליהו לא עשה משהו לא תקין מבחינה חוקית. כדי להפעיל נגדו סנקציות נוקשות, כמו לקיחת היתר הביטוח, שהוא למעשה הסנקציה הכי חמורה שיכול לעשות, צריכה להיות פה עבירה הרבה יותר חמורה. זה שמנכ"לים מתחלפים, הם לא אוהבים את זה, אבל יש פה מין, איך נקרא לזה, לקונה משפטית או לקונה רגולטורית, שלמעשה אי אפשר להגיד לו, לא.
כן, אבל בשלב הזה אי אפשר להתווכח עם הטענה ששישה מנכ"לים בתשע שנים, שזה פחות מ, אתה יודע, שנה וקצת לכל אחד במקרה הטוב, זו לא תחלופה שפוגעת בדרך כזו או אחרת בחברה, בניהול שלה, ולכן גם בסופו של דבר בתוצאות שהציבור מקבל.
פה צריך לחלק בין שני דברים. בניהול הכסף שבו מופקדת עליו מגדל, ששם אין פגיעה, כל עוד מנהל ההשקעות לא יעזוב, והצוותים ימשיכו לעזוב, אין ממש פגיעה בין המנכ״ל לזה. יש בהחלט חומות סיניות, שהמנכ״ל לא אמור להתערב בכלל בכל נושא ניהול הכסף, וזה מה שחשוב לתשואה לאזרחים. איפה זה כן פוגע? פעם ראשונה במניה, אנחנו רואים את המניה, חוזרת לדשדש, אחרי שהיא כבר עלתה יפה מאוד, חוזרת לדשדש, כי אנשים אומרים עוד פעם חוסר ודאות ומי יבוא למגדל ואיזה בן אדם, איזה מנכ״ל רציני, למרות שיש כמה וכמה מנכ״לים מועמדים למנכ״לים שמסתובבים כרגע בשוק, יבוא לכזאת חברה. פעם שנייה, אז באמת באותה נקודה שאמרת השירות, ששם המנכ״ל כן אמור להשפיע וכן תחלופה כזאת יכולה לפגוע. בהחלט יש פה בעיה, דילמה משפטית מאוד מאוד קשה ומורכבת, שכרגע רשות שוק ההון אין לה פתרון. מלבד לזמן לשיחה ולקוות שה...
בוא ננסה לעזור לאזרחים מסוימים במדינת ישראל, שקוראים הבוקר בעיתון ושומעים כאן בפודקאסט, שהתפקיד של מנכ״ל מגדל התפנה.
כן.
זה תפקיד שמשלם 3 מיליון שקל לשנה, בוא נגיד ככה, זה איזשהו כלל אצבע סביר.
חברה פיננסית, יש מגבלת שכר.
בדיוק. מה אני צריך לעשות כדי לקבל את התפקיד הזה? ועוד יותר חשוב מזה, איזה תכונות או איזה התנהלות אני צריך להביא לשולחן כדי לא לריב עם שלמה אליהו ולמצוא את עצמי שוב, כמו רבים אחרים כל כך, בחוץ אחרי חודשים בודדים.
כנראה שכל מנכ״ל טוב נמצא את עצמו באימות כזה או אחר עם שלמה אליהו. זה לא יעזור לאף אחד. יש פה שוני בסיסי בתפיסות עולם. שלמה אליהו הוא אנטי שיווק ישיר. היום כל חברות הביטוח כבר משווקות חלק מהביטוחים שלהם באופן ישיר, וזאת אבן נגף שלא יעזור לאף אחד. נמצא את עצמו באימות עליה מול שלמה אליהו. פערי דורות תקרא לזה, אבל זה.
לא ימצא יהודי אחד שבוא ויגיד, טוב, בסדר, בשביל 3 מיליון שקל אני אעשה מה שאומרים לי ואני אשתוק.
תראה,
כבר לא, אה? לא, באמת.
לא, זאת שאלה מאוד קשה, כי...
בעצם כבר לא, אנשים כבר לא מוכנים להיות, איך נקרא לזה, שאושים של מישהו עם תפיסה מיושבת.
ראינו תפקידים יותר בכירים, כמו למשל ראש ממשלה, שאנשים לא הסכימו לקחת את התפקיד הזה בהינתן הקונסטלציה עם ראש הממשלה הקודם. אז בהחלט אנשים גם עושים את השיקול איך אני אראה ואיך אני אתפס. אבל אתה יודע, תמיד יש אנשים שמוכנים להרים את האתגר, ולקוות שהם אלה שיצליחו לשנות. אבל אם לא יהיה שינוי מהותי, אז כנראה שגם המנכ״ל הבא של מגדל ימצא את עצמו, מרגע שהוא מתיישב על הכיסא, שעון החול מתהפך, סדר גודל של 2.
אני רואה פה רק נזקים למעט לשני אנשים. שזה לך ולי, שאנחנו נמשיך לצפות בטלנובלה ולדווח עליה ולפרשן אותה. יפה, תתכוננו לעונה הבאה, הרפתקאות מגדל 2. פרק לגמרי. ראשון.
לגמרי. להתראות. תודה, איתן.
תודה, אסא.
ביי.
עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה רבה שהזנתם. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה לדן ברומר וליונתן מניאביץ' שהקליטו וערכו אותנו. להתראות. להתראות.